דף כ"ז עמוד א', שורה 12 מלמעלה. אומרת הגמרא דאיבה אלוהו, מתכפר בשבח הקדש או לא? הגמרא מסתפקת, האם יש אפשרות לאדם לבוא ולעשות את כפרתו על ידי דבר שהושבח בידי ההקדש? אם נדבר במקרה דנן, יש פה אדם שצריך להביא קורבן אשם. בתורה מבואר ברכך כסף שקלים, קורבן האשם צריך לקנות בשתי סלעים, שתי שקלים של משנה, של תורה, סלעים של משנה. ואותו אדם קנה את אותו אשם בכסף שהקדיש אותו לצורך אשם, קנה אותו עכשיו בסלע, והלך עכשיו אחרי שהוא קנה אותו בסלע וזה השביח ועמד על שתי סלעים, האם הוא רשאי להביא את זה בתורת קורבן אשם, או שמה מכיוון שהשבח הוא שבח של הקדש אתה לא יכול לקחת ולהביא את הכפרה שלך במה שההקדש השביח משלו? אומרת הגמרא תשמע, לכאורה אפשר להביא ראיה לדברים מהמשנה שלנו. למדנו ברישה של המשנה, מפריש שני סלעים לאשם ולקח בהם שני אלים לאשם, זאת אומרת הוא הפריש את הכסף לצורך קניין קורבן אשם, שתי סלעים. בפועל בכל סלע הוא קנה קורבן אחד, דהיינו בכל סלע הוא קנה איל. כשהוא בא להקריב, המציאות הוא שכל איל שווה עכשיו שתי סלעים. והיה אחד מהם יפה, שתי סלעים יקרב לאשמו, והשני זה גם מכספי האשם. אז בעצם השני זה מותר אשם. מה עושים במותר אשם? והשני יראה עד שיסתאב וימחר ויפלו דמיו לנדבה. אז הנה מבואר כאן במשנה שיש לנו דבר שהושבח בשבח של הקדש, מיילב דזבן בארבע איל, הוא קנה בסלע בארבע זוזים, הוא קנה איל אחד, ושבח דשבל יתמניה, ועכשיו זה שווה שתי סלעים, ושמה מן האדם מתכפר בשבח הקדש. הנה מוכח כלור במשנה שאדם יכול לבוא ולהתכפר על ידי דבר שהשבח שלו נוצר בידי ההקדש. אומרת הגמרא לא, זה לא ראיה. ולמה? הכה במייסקינן אפשר לבוא ולומר שמדובר פה דאוזיל רואה גבי, מדובר באופן שבאמת השווי של אותו איל בזמן הקניין היה שתי סלעים. למה הוא שילם סלע? כי יש לו שם פרוטקציה אצל המוכר והוא הוריד לו במחיר ומחר לו בסלע, אבל למין האמת כשהוא קנה את זה הוא כבר קנה את זה דבר ששווה שתי סלעים, אז זה לא שבח הקדש, זה שבח שלו, ולכן הוא יכול להביא את זה לכפרתו. אבל מה יהיה באמת באופן כזה שיש בפנינו אדם שרוצה לבוא ולהתכפר על ידי שבח של הקדש? איני יודע, הגמרא עדיין בספק. אומרת הגמרא תשמע, הגמרא מנסה להוכיח מברייתא. בברייתא מבואר לקח איל בסלע ופתמו ועמידו על שתיים כשר. לקח איל, פירושו של דבר קנה איל לטובת קורבן אשם שלו, בינתיים הוא טיפל בבהמה, פיתם אותה, ועכשיו היא שווה שתיים, הוא יכול לבוא ולהביא את זה בתור קורבן אשם לחובתו. שמע מן האדם מתכפר בשבח הקדש, הרי פה הפיתוק זה נעשה ברשות ההקדש. והגמרא הבינה כנראה בקושייה שפיתם הכוונה היא שהוא יצא עם הבהמה למראה, אבל הפיתום נעשה מאליו. ואם ככה אנחנו רואים שיש פה אפשרות שאדם יכול להביא ולקורבן ולהתכפר על שבח של הקדש. עונה הגמרא לא, פיתמו שייני זה החסר לתמניה. לא נכון, הפיתום הזה נעשה על ידי זה שהוא קנה לו מאכל והמאכל הזה השביח אותו, אז מכיוון שהיום מהכיס שלו יצא שתי סלעים וזה גרם להיות לעין שווה את אותם שתי סלעים, ממילא זה נקרא אותו פעולה שנעשית כולה מצידו, ולכן הוא רשאי להביא את זה בתור אשם. אבל מה יהיה באופן שיש שבח הקדש, איני יודע. אומרת הגמרא תשמע, אז תמשיך את הסיפה של אותה ברייתא. לקח איל בסלע והרי הוא בשתיים, כשר. הבינה הגמרא שפה בסיפה מה מדובר לעומת הרישה? הרישה אומרת שמדובר באופן כזה שהוא פתמו והעמידו. אז היה פה מעשה שלו. מעשה שלו, הוצאה שלו, זה לא נקרא שבח הקדש. אבל בסיפה על פניו מדובר שהיה פה פעולה שכל הפעולה נעשית מכוח ההקדש. ואז לכאורה זה המסר בברייתא. לקח איל בסלע, קנה את אותו איל כאשר העלות של העיל היה סלע, והרי הוא בשתיים, וכרגע מה המחיר של אותו עיל? שתיים. זאת אומרת שזה שבח שבא מכוח ההקדש, ובכל זאת הוא יכול לבוא כשר, הוא יכול לבוא ולהתכפר בו. אומרת הגמרא, חנבי בשפיתמו, גם בסיפה מדובר שזה נעשה על ידי הפיתום שלו, ממילא זה לא שבח הקדש. והשאלה במקומה עומדת, שואלת הגמרא, יחי היינו רישה? אז אם ככה זה כבר כתוב בתחילת הברייתא שאם הוא השביח על ידי פיתום, אז זה נקרא הוצאה שלו, והיה פה שתי סלעים שבאו מכיסו, ולכן הוא רשאי לבוא ולהתכפר. עונה הגמרא, רישא דזבן בארבע ואשבחי בארבעה אחרינה דחפר לתמניה. הרישא באמת מדברת באופן שהוא קנה את אותו עיל בארבע זוזים והשקיע מכספו עוד ארבעה זוזים לפתם את הדבר. אז יש פה הוצאה של שתי סלעים שנעשה מכספו, ולכן ברור שהוא רשאי להביא אותו כאשר. סיפה החידוש דזבין איל בארבע, הסיפה מדברת שהוא באמת השקיע ארבע זוז בקניין ואשבחי בתלתה, ואחרי זה הוא השקיע במאכל שלו עוד שלושה זוזים ושב יתמניה, ובפועל עכשיו זה שווה שתי סלעים, דהיינו כביכול עוד זוז שישביח מאליו. ולכן בא בסיפה ואומר שהוא רשאי לבוא ולהביא אותו כקורבן. רשי כבר מאיר מיד במקום שהגמרא אחרי זה תבוא ותשאל, סוף סוף אז יש פה זוז אחד שזה שבח הקדש, אז הנה אתה רואה שאדם מתכפר בשבח הקדש. כרגע באה הגמרא ואומרת, אי אחי, בונים בניין, אם לא הייתי יודע. הרי לא כתוב לנו שבע ושמונה, אז קודם צריך את הרישא ללמד אותנו על מקרה של שמונה.
אבל ברור, אם היינו אומרים את המקרה של שבע, שבע שמונה,
כן, זה ברייתא, אבל זה ברייתא זה מבנה, זה לא מפריע לנו, זה לא משנה שחורים, גם אז היינו אומרים לא זו אבזו. אומרת הגמרא, היא אחיה עם הפייפה, תמשיך הלאה. מסיים את הברייתא ואומרת, ישלם סלע. בברייתא מבואר שאותו אדם שעכשיו בא ומתכפר ולכאורה הוא נהנה מהקדש. למה? כי הוא קנה איל בסלע ועכשיו האיל הזה שווה שתיים. אומרת הברייתא, ישלם סלע שיוסיף את הסלע הזה, ייתן תשלום להקדש על מה שעכשיו הוא לקח הנאה מהקדש. חסר לזין. אומרת הגמרא, מה כתוב שישלם סלע? הרי לפי דברינו בסיפה מדובר שהוא השקיע מכספו שבע, ובעצם רק זוז אחד זה שבח של הקדש. עונה הגמרא, מה ישלם? תשלום זה סלע, אין החנמי. לא הכוונה ישלם סלע, אלא ישלם את מה שחסר מעבר להוצאה שלו כדי להשלים לסלע, כדי שזה יהיה מכספו. אומרת הגמרא, והסביר עלי, דהן אדם מתכפר בשבח הקדש כי אין תשלום דה סלע מי הווה, איל בין שתי סלעים באינן וליקה. שואלת הגמרא, לא מבין, אם אנחנו באים ואומרים שאין אדם מתכפר בשבח הקדש, אז זה שאדם עכשיו נתן מתנה להקדש זוז, עדיין בפועל מה השווי שהוא הביא בתוך האשם? שבע זוז ולא שתי סלעים. אז לכאורה, אם הייתי באמת רוצה לבוא ולומר שאין אדם מתכפר בשבח הקדש, זה לא היה צריך להועיל. ממילא לכאורה מוכח שאדם באמת רשאי לבוא ו... להתכפר בשבח של הקדש. אומרת הגמרא, אפשר לעולם כסבר אדם מתכפר בשבח הקדש. באמת נצטרך לבוא ולומר שאדם כן יכול לבוא ולהתכפר, ולכן כיוון שאדם יכול להתכפר בשבח הקדש, אז בעצם מה שעכשיו יש פה פחות שהושבח על ידי הקדש, זה לא מפריע לי, כי אדם מתכפר בשבח הקדש. אומרת על זה הגמרא, יחי תשלום דסלע לא ייתן. אז אם ככה, בשביל מה הוא בא ומשלים עכשיו את החסר? קודם חשבתי שאין אדם מתכפר בשבח ההקדש, אז עכשיו האדם הזה משלים כדי שלא יהיה פה שבח ההקדש. רק הערנו על זה שעדיין האשם לא בא בשתי סלעים, ולכן הכרחנו ואמרנו שמוכרח שאדם יכול להתכפר בשבח ההקדש. אז באמת בשביל מה הוא מוסיף עכשיו את הזוז הזה? הרי אדם מתכפר בשבח ההקדש. אומרת הגמרא, היינו טעמה דקייהיף תשלומים דסלע, הסיבה שהוא צריך להשלים את אותו זוב גזירה שהם אמרו איל פחות משתי סלעים וחפר, כדי שלא נבוא לטעות ולומר שלמין האמת למה הוא שילם פחות, כי באמת אפשר להביא את איל בפחות. אז כדי שלא יהיה טעות אמרנו שצריך שיהיה ניכר שהוא הוציא עליו שתי סלעים, אבל למין האמת אדם מתכפר בשבח ההקדש, וגם אם הוא לא היה משלם אלמלא הגזירה דרבנן התוצאה הייתה אותה תוצאה. כדי למנוע שאלות באה הגמרא ואומרת מי אבה עלה, באה הגמרא ואומרת כפי שרשי מביא למעלה בצד שמאל, אומר רשי כל המסע ומתן פה בברייתא זה שינויים דחוקים, ולכן הגמרא לא מקבלת את מה שלכאורה רצינו להוכיח מתוך הברייתא, כי בסך הכל אנחנו מתחככים פה בין פינה לפינה וזה לא מקובל על הגמרא. ולכן באה הגמרא ואומרת אחרי הברייתא, עליבא דאמת, יש לי שאלה, אדם מתכפר בשבח ההקדש או לא מתכפר, מה היה ועלה? תשובה לא קיבלתי. ולכן רש"י אומר למעלה, דלהי שינוי הדחיקה הוא, די אדם מתכפר בשבח ההקדש תשלום סלע לא הווה, לא מקובל עלי, אמרת משהו אבל אנחנו תשובה לא קיבלנו. אז מה באמת הפשיטות? אומרת הגמרא תשמה, בשעת הפרשה יפה סלע, אדם הפריש סלע כדי לקנות קורבן אשם לכפרתו, ובשעת ההפרשה אכן באמת אותו עיל שווה סלע ובזה הוא קנה את העיל, בשעת כפרה בפועל שהוא בא לבית המקדש עומד העיל הזה ושוויו יפה שתי סלעים, הדין אומרת הברייתא יצא, בזה הוא רשאי לבוא ולהקריב ולשלם את האשם שעליו הוא צריך להביא את חובתו. אומרת הגמרא, אם כך כתוב פה מפורש שיש אפשרות לאדם להתכפר בשבח הקדש, אז אם אדם שילם סלע וביד ההקדש עכשיו זה השתבח ועמד על שתיים, יש פה עיל ששוויו שתי סלעים, על אף שהשבח הוא שבח של הקדש, האדם יכול לבוא ולהתכפר. אומרת הגמרא, עוד יותר טוב, תבוא עליו ברכה.
אז הוא גם כי משתבח את השבח
שלהם.
אין שום הגבלות
כאן? באי רבי אלעזר, אדם מתכפר בשבח הקדש או לא? את אותו שאלה שהייתה בפנינו, שאל גם רבי אלעזר. אומרת על זה הגמרא, אמר רבי יוחנן, כמה שנים גדל זה בינינו ולא שמע הלכה זו ממני? כל כך הרבה שנים רב לזר בישיבה והוא לא יודע פשיטות לשאלה הזאת, הוא לא שמע את ההלכה. מכלל, מסיקה הגמרא, דאמר רבי יוחנן, זאת אומרת שרבי יוחנן פתר את השאלה הזאת אם אדם מתכפר בשבח הקדש או לא, והתשובה של הגמרא, אין, נכון, אכן רבי יוחנן אמר את דברו והלהדה אמרה, ועל המשנה הזאת רבי יוחנן אמר על משנה במסכת מנחות דתנן בדף הינטט עמוד ב' מבואר במשנה, ולד תודה ותמורתה וכן המפריש תודתו ועבדה והפריש אחרת תחתיה. המשנה מדברת במקרה כזה, הרי תודה זה קורבן שלמים, יכול לבוא מן הזכר ומן נקבה, במידה והיה פה נקבה ואותה נקבה התאברה בתור קורבן תודה ועכשיו יש פה ולד תודה, או אדם שעשה שלא כדין אבל עשה תמורה והדין הוא והיה ותמורתו יהיה קודש, או במקרה שהוא הפריש תודה עבדה הפריש אחרת תחתיה ועכשיו נמצאה הראשונה, הדין שהם קרבות בתור קורבן תודה, רק אין תאונה לחם. ההבדל בינה לבין הקורבן תודה הראשון שמשהו הביא על תודתו הוא צריך להביא עם זה 40 לחמים, את זה הוא מקריף כקורבן תודה, דהיינו זה יהיה יום ולילה ולא כמו שלמים שני ימים ולילה, סדר העבודה שלו זה כקורבן תודה, אבל לחם הוא לא מביא. ושלח רב חנינא משמי דרב יוחנן, ועל זה נמסר לנו הוראת רב יוחנן על המשנה הכתובה, לא שנו אלא לאחר כפרה. מתי אנחנו באים ואומרים שאין תאונה לחם? אם הוא כבר הביא את הקורבן תודה, מה שהביא. לצורך העניין, בבלד הביא כבר את האם, והקריב אותה כתודה, והביא אותה 40 לחמים, ועכשיו הוא בא להקריב את הבלד כתודה, שם אין תאונה לחם. אבל, דבלד אין תאון לחם, אבל לפני כפרה, אם הוא קודם מקריב את הבלד, הדין שהוא קרב בתור קורבן תודה, ולכן הוא תאון לחם. זאת אומרת שמה התודה שמביא אותו אדם, זה בעצם את הבלד שזה שבח של ההקדש. כי הבהמה פה התעברה בזמן שהיא כבר הייתה שייכת להקדש. ואם ככה, אלמא כסבר מתכפר בשבח הקדש. אז הנה אנחנו רואים דעתו של רבי יוחנן שאכן אדם מתכפר בשבח הקדש. ולא בלד תודה. ולד תודה זה הגדרה ברורה. דיברנו כבר כמה פעמים. ולד פירושו של דבר שזה התעבר בזמן שהייתה קורבן, ואז היה התעברה. מה? אם הוא יקריב אותה ראשונה, אז זה התודה, ואז האמא לא תאונה לחם. אבל בעצם ממה הוא עושה? משבח של הקדש. אדם מתכפר. לאור זה שהגמרה הזכירה כרגע את הלשון שבא רבי יוחנן ותמה על רבי אלעזר, כמה שנים היה בינינו ולא שמע הלכה זו ממני, הגמרה מציעה עוד כמה מקרים כאלה באותו מטבע לשון. באי רבי אלעזר, על אף שזה לא נוגע לסוגיה, באי רבי אלעזר, בעלי חיים נדחים או לא? המקרה הידוע לנו של בעלי חיים נדחים זה מה שדיברנו מהגמרה ביומה. היה בפנינו את אותם שני הצעירים, כאשר אחד להשם ואחד להזזל, ובמקרה כזה שאותם שני צעירים בפנינו, מת אחד מהם. עכשיו אנחנו רוצים לדעת מה לעשות. הרי במצב הקיים הבן זוג שלו לא יכול להיות קרב, הם צריכים לבוא שני צעירים, אחד להשם אחד להזזל. הדינו, וזה בעצם בא של הבאי רבי לזר, בעלי חיים נדחים או לא, האם יהיה נכון לבוא ולומר שמכיוון שהשותף שלו מת והוא עכשיו לא ראוי לעלות על גבי מזבח, אז כיוון שהוא נדחה שוב אינו נראה, ואז ממילא צריך להביא עוד שניים נוספים ולהטיל עליהם גורל, אחד להשם אחד להזזל, או בעלי חיים אינם נדחים, כל זמן שהוא חי הוא לא נדחה, ולכן מביא אחד אחר משלים לו כבן זוג, והוא עצמו עולה כדינו להזזל או על מזבח. אמר רבי יוחנן כתשובה לדברי רבי נזר, הרי כמה שנים גדל זה בינינו ולא שמע הלכה זו ממני? מכלל דרבי יוחנן אמרה, ושוב התשובה של הגמרא, אם דאמר רבי יוחנן בהמה של שני שותפים, יש בפנינו בהמה ששייכת לשניים, הקדיש חצייה, דהיינו אחד מהשותפים הקדיש את כל חלקו בבהמה, שבה שיש לו זה בעצם 50%, אז הקדיש חצייה, וחזר לימים אותו אחד שהקדיש ולקח חצייה והקדישה, קנה מהשותף גם את החצי השני, וחזר עכשיו והקדיש את החצי הנוסף, הדין קדושה ואינה קרבה. אמנם הבהמה קדושה, אבל לעלות אותה על גבי מזבח אי אפשר, ועושה תמורה ותמורתה כיוצא בה, גם התמורה היא קדושה אבל ואינה קרבה. מסיקה הגמרא מדברי רבי יוחנן שמה מינה תלת, א', שמה מינה בעלי חיים נדחי. הרי מה שקורה פה בפנינו, למה אנחנו באים ואומרים בעצם שהיא אינה קרבה? כי בעצם כשהוא הקדיש, הוא הקדיש חצי בהמה, החצי השני נשאר ביד השותף, זה חולין, ומכיוון שחצי בהמה לא עולה על גבי מזבח, פירושו של דבר שעכשיו זה לא היה ראוי, וכיוון שזה היה דחוי, אז עכשיו זה לא נראה גם שהוא הקדיש את החצי הנוסף. אם כך, יש לנו פה תשובה ברבי יוחנן בעלי חיים נדחי, ושמה מינה לפי גרסת רשי צד שמאל למטה, אומר רשי, ושמה מינה דחוי מעיקרו, הווה דחוי. זאת אומרת, הרי מה שקרה פה, יש לנו מושג שנקרא נראה ונדחה, שוב אינו נראה, אז זה אין ויכוח. דבר שהיה ראוי למזבח, נראה, ועכשיו הוא נדחה, ודאי ששוב אינו נראה. השאלה שעומדת בפנינו, מה קורה בדבר כזה שהיה דחוי מעיקרו, מעולם זה לא היה נראה, האם גם אז שייך דחוי? מעולם זה בהקדש. ואז אנחנו באים ואומרים שפה זה הרי דחוי מעיקרו, באותו רגע שהקדשתי זה לא ראוי לעלות על גבי מזבח, וגם עכשיו שהוא חזר וקנה את החצי השני והקדיש, אני לא יכול לעלות את זה על גבי מזבח. זאת אומרת שדחוי מעיקרו הווה דחוי, ושמה מינה השלישי כפי שמופיע בגמרא, יש דיחוי בדמים. הרי בעצם מה שקרה פה, בזמן שהוא הקדיש את החצי, הוא לא יכול להקדיש קדושת הגוף. כי קדושת הגוף אפשר להקדיש רק דבר שראוי לעלות עכשיו למזבח. דבר שלא ראוי למזבח אי אפשר להקדיש. פה שחצי לא שייך לו, זה לא שייך למזבח, זה שייך לקדושת דמים. ובכל זאת עכשיו שהוא רכש את החצי השני ורוצה להקדיש את זה קדושת הגוף, אנחנו באים ואומרים שהוא לא רשאי כי זה דחוי. זאת אומרת שיש דחוי לא רק בקדושת הגוף, אלא גם בקדושת דמים. קיבל רבי אלעזר תשובה מרבי יוחנן. באי רבי אלעזר, ושוב על זה הדרך הגמרא מזכירה, באי רבי אלעזר, הוזלו תלאים בעולם מהו? שואלת הגמרא שאלה כזאת, מה יקרה באופן שכל העולם נפל מחירי האילים? היום לקנות איל אתה יכול לחפש לא תמצא, רק בפחות משתי צלעים. אין אפשרות. כבר הקדימו רבותינו בדבר. כמה זה עולה? 10. יש לך יקר יותר. אבל זה הבעיה שעומדת בפנינו. מה שכרגע קורה פה הוא זלו פלאים בעולם מהו. מה צדדי השאלה? מי אמרינן מבחר נדרכם ואינן והעיקה? מה בעצם הכוונה של התורה שהתורה באה ואמרה כסף שקלים? מה התורה ואומרת לא מתאים להביא קורבן ולזלזל? אז כדי שאדם לא יזלזל ויביא קורבן שלא לפי ערכו ושוויו, אז התורה קצבה מחיר, שתי סלעים, סוג של תיימד אקרו. ולא, זה לא סתם די דקרו, אלא זה מונח במבחר נדרכם. כי בעצם מה שהתורה באה ואומרת, שכשאתה מביא נדר, תביא מן המובחר. אז ברגע שעכשיו זה עמד בפחות משתי סלעים, אבל זה המובחר, אז ודאי שבזה הוא רשאי לבוא ולהביא קורבנות. או דילמה כסף שקלים באינן וליקה, או אחרי שהתורה קצבה מחיר, ואמרה שאתה צריך להביא את זה בכסף שקלים, אז התורה קצבה ואמרה, קורבן השם יכול להיות קרב רק אם הוא עלה שתי סלעים ומעלה שוויו. ואם כרגע הוא לא שווה שתי סלעים, אז אי אפשר להביא את האשם. כרגע זה בשעה של בא להקריב, שעכשיו זה הוזל בעולם. יכול להיות שבוע ועד ישתנה? לא, לא, הכל זה לפי רגע הקרבה. לא, שם דנו אם יש שבח הקדש או לא, פה הוא רוצה לשלם. אז אם עכשיו הוא שילם מיטב כספו והתייקר, בסדר, שיחכה לזמן ההתייקרות ויביא. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, כמה שנים גדלנו בבית המדרש ולא שמענו הלכה זו? אומר רבי יוחנן, פלא גדול, כמה שנים אנחנו בבית המדרש ולא התעוררה ההלכה הזו? אומרת הגמרא, ולא, ואמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה לא נתנה תורה קצבה במחוסרי כפרה? למה התורה לא באה ואמרה שאדם שהוא זב זבה יולדת מצורע שמחוסרי כפרה וצריכים להביא עכשיו קורבן חטאת לכפרתם, קורבן עולה, למה התורה לא קצבה להם מחיר? שמה יוזלו קלעים ואין להם תקנה לאכול בקודשים, כי אותו מחוסר כפרה אין לו אפשרות לאכול בקודשים אלא אם כן יביא כפרתו. ועלול להיווצר מצב בעולם שיוזלו הטלאים ואם נקצוב מחיר הוא לא יוכל לבוא ולהביא את הכפרה שלו. מסקנה, הנה כתוב לנו בדברי רב שמעון בר יוחאי שבעצם כל מקום שהתורה אמרה מחיר קצבה, אז התורה הקפידה על הדבר. לא אמרה תורה כדי שלא נבוא לידי תקלה, כי אם התורה הייתה קוצבת מחיר אז לא הייתי יכול להביא בפחות מן המחיר. אומרת הגמרא, בכל אופן, אבל הנה אנחנו רואים שגם רבי יוחנן כן הביא הלכה זו בבית המדרש. אז למה רבי יוחנן בא ואומר שלא שמענו הלכה זו בבית המדרש? אומרת הגמרא, אימה לא לימדנו הלכה זו. לא הכוונה שרבי יוחנן אומר שבכלל לא הופתר, אלא כמה שנים על אף שאני מכיר את ההלכה לא לימדנו את זה בבית המדרש. שואלת הגמרא, גם זה לא ייתכן, והרב זירא ברדא מהדר תלמודי קוטלתים יומים קמי. רב זירא היה בא למבחן אצל רבי יוחנן כל 30 יום ונבחן על כל החומר שהוא למד אצל רבי יוחנן. זאת אומרת שאם הוא קיבל את זה וזה פשוט שהוא קיבל מרבי יוחנן, אז ממילא הוא גם חזר על לימודו, אז כל 30 יום זה הופתר בבית המדרש. עונה הגמרא, אמא לא נתבקשה הלכה זו ממנו בבית המדרש. דובר בבית המדרש, אבל לא נשאלה השאלה הזאת כבר שנים בבית המדרש. גופה, אגב, מזכירה הגמרא את הדברים שהזכרנו כרגע, אמר רבי יוחנן, משום רב שמעון בר יוחאי, מפני מה לא ניתנה קצבה במחוסרי כפרה, שמה יוזלו קלעים ואין להם תקנה לאכול בקודשים. מתקיף להבאי, אז אם כל הטעם, כמו שרצית לומר, זה סוג של טעם מדקרו, שבמקום כזה של מחוסרי כפרה, אין לנו תקנה. אז כדי שבן אדם לא יישאר תמה, ועלול להישאר ככה למשך שנים, אז נאלצנו, התורה, לא לתת קצבה כדי לא לבוא לידי תקלה. אבל במקום שזה לא דבר שיגביל אותו, אז לכאורה אין שום סיבה שלא יהיה קצבה. אם כך, מה תקיף להבא? אלא מעטת חטאת חלף, חטאת חלף הכוונה, כל קורבן חטאת שבא בזדונו כרת שגיגתו חטאת, יינתן לקצבה, זה לכפרתיה, ולאו להשתרוי באכילת קודשים, הרי זה בעל כפרה. אז שבי בינתיים השם תלוי. אבל כרגע, למה שלא יהיה קצבה? הרי הסברנו קודם, למה התורה אומרת את זה? כי יש מושג של מבחר נדרכם. בפועל, ממה הוא יכול היום להביא חטאת? ראינו, אפילו בדנקל, לקחת את הדבר השדוף ביותר ולהביא את זה. אז למה שלא נבוא ונאמר, אנחנו רוצים שיפה, אנחנו רוצים שלא יפה חטאים. יש לנו עניין שעכשיו, אם זה מגביל אותו, אז אתה אומר שהתורה באה ואמרה, תעשה פעולה, אבל אם זה לא מגביל אותו, אז שהתורה תיתן מחיר. מה תקיף לרבה, אלא מעטה, שם נביר להבל לקצבה דלבטלה ודעתי. כי הרי למעשה כל הקורבן נביר הוא בעצם קורבן ללא צורך. מה הכוונה ללא צורך? דאמר רב יוחנן משום רב שמעון בר יוחאי, אין לך דבר שהוא בא לבטלה, אלא שם נביר בלבד. בכל קורבן, לקורבן יש מטרה. או שהוא בא לחפר, וזה תשובה לשאלתכם, או שהוא בא לכפרה, דהיינו להתיר. כמו אדם שהיה תמה, והוא מביא זה עכשיו כדי להיטהר. יש לך קורבן, אפילו האשם מצורע. שם מצורע יש לו מטרה. המטרה שלו לתת על תנוך אוזן פרשת השבוע, מתאר וכו', וזה הדרך התארה שלו, בלי זה הוא לא יכול להתאר. פה יש לך, אבל אין נדבר. אין אשם נדבר. זאת אומרת, מבחינתנו, כל הקורבן הזה בא עם מטרה מסוימת. בנזיר, זה לא בא לא לכפרה ולא לתאר. אז כביכול זה נקרא קורבן בטלה. אז מילא אם תבוא ותטען עוד בחטאת, שבחטאת התורה חפה כדי שיהיה לו כפרה, התורה לא קצבה מחיר. אבל אם כל הסיבה היא חפה, אז למה באשם נזיר התורה לא קצבה לו? הרי אשם נזיר מביאים בסלע. אומרת הגמרא קשיא, לאו דווקא בתמה. אומרת הגמרא קשיא, זה גם לא טענה. שלא יקבל נזירות, אנחנו נגד הנזירות שלו בכלל. אומרת המשנה, המפריש חטאתו ומת, לא יביאנו בנו תחתיו. אדם שיפריש קורבן חטאת ומת, ופשוט שבתור מת אי אפשר להביא עליו את החטאת, אין כפרה למתים. אבל אולי היורש, הבן, יוכל להביא את זה עבור חטא שחטא הבן. אומרת המשנה, המפריש חטאתו ומת, לא יביאנו בנו תחתיו. ולא רק הבן לא יכול להביא קורבן אביו, אלא כל אדם באשר הוא, שהוא היה חוטא והפריש קורבן לחטאתו, לא יביאנו מחטא אל חטא. אפילו יפריש על חלב שאכל אמש, לא יביאנו על חלב שאכל היום. לא זו בלבד, שאדם לא רשאי להסב את החטאת שלו לחטאת אחרת. דהיינו, היה מקום לבוא ולומר שלקחת חטאת חלב, חטאת שבא עבור אכילת חלב, ולהביא את זה עבור אכילת דם, זהו לא רשאי. אבל לבוא ולעשות באותו חטא, לקחת חטאת שהפרשתי אתמול ולהשתמש בה היום לחטא אותו עניין, אולי אפשר. מדגישה בשנה, אפילו יפריש על חלב שאכל אמש, לא יביאנה על חלב שאכל היום, שנאמר קורבנו על חטאתו. ומכיוון שבתורה נאמר או עדה עליו חטאתו אשר חטא והביא קורבנו, סירת עזים תמימה נקבה על חטאתו, כפי שנבהר עוד את הדרשה שבפסוקים, עד שיהיה קורבנו מפורש לשם חטאתו, דהיינו לשם חטא מסוים. ולכן אם הוא יפריש קורבן לחטא מסוים, הוא לא רשאי לעשות לזה הסבה אפילו מאותו עניין לחטא אחר. אומרת הגמרא, מינה נמילי, מאיפה כל הדינים האלה במשנה מונחים בפסוק הזה, קורבנו על חטאתו? עונה הגמרא, זה תנו רבנן. יש לנו ג' פעמים שמופיע בתורה המונח קורבנו, דהיינו. יש לנו איזה פעם אחת לגבי נשיא, הודה אל הפחתתו אשר חטא בה והביא את קורבנו. יש לנו איזה פעמיים לגבי חטאת יחיד, כפי שמבואר פה בתורה רשלם במקור א'. ולכן דורשת הברייתא, מה שנאמר אצל הנשיא, קורבנו, בקורבנו הוא יוצא ואינו יוצא בקורבן אביו. זאת אומרת שאם האבא יפריש חטאת ומת, אין אפשרות ביד הנשיא, ביד המלך, לקחת את אותו קורבן ולהשתמש בו על חטא שלו. יכול לא יצא בקורבן אביו בבהמה שהפריש אביו מן הקלה על החמורה. יש לנו מיטה אחת, זאת אומרת יש קורבן חטאת שבא על חטא קל. מה זה קל? למשל אכילת חלב או אכילת דם או בעל המידה שזדונו קראת שגיגתו חטאת אבל אין בו מיטת בידים. יש סוג של חטאת שבעל זדונו קראת שגיגתו חטאת, אבל בדים והתראה כמו מחלל שבת יש גם מיטה. אז יכול להיות שעל בהמה שהפריש אביו מן הקלה על החמורה או מן החמורה על הקלה, זאת אומרת אם אבא לקח את זה ביטור חלב עכשיו הוא רוצה להביא את זה על חילול שבת, או שאבא יפריש את זה על חילול שבת הוא רוצה לעשות את זה הסבה לחלב, זה אינו רשאי. אבל יוצא בקורבן שהפריש אביו מן הקלה על הקלה או מן החמורה על החמורה, אבל אם אבא יפריש את זה עבור חלב והוא רוצה להביא את זה לחלב, אבא יפריש את זה עבור דבר של מיטה והוא רוצה להביא את זה על דבר של מיטה, שמה הוא רשאי? תלמוד לומר לכן חזרה התורה וכתבה עוד פעם לגבי חטאת יחיד קורבנו, ומכאן למדנו בקורבנו הוא יוצא ואינו יוצא בקורבנו של אביו. וכשאני אומר אני יוצא בקורבנו של אביו, אפילו מן הקלה על הקלה ואפילו מן החמורה על החמורה, ועדיין יכול לא יצא בקורבן אביו בבהמה ממש שיפריש אפילו מן הקלה על הקלה ומן החמורה על החמורה, וכל שכן מן הקלה לחמורה וחמורה לקלה, שהרי אין מגלח נזירותו על בהמה שיפריש אביו. כי המשנה בנזיר בדף למד אומרת שאם אדם היה נזיר ואביו מת והשאיר קורבנות נזיר, אדם לא יכול לבוא ולגלח על הבהמה שיפריש אביו, אבל יוצא במעות שיפריש אביו אפילו מן הקלה לחמורה, מן החמורה לקלה, וכל שכן מן הקלה לקלה, מן החמורה לחמורה. דהיינו, אם האבא לא יפריש בהמה, אלא האבא רק הניח כסף כדי לקנות בזה את החטאת, עכשיו כשמת האבא הוא יכול לקחת את הכסף ולהביא את זה אפילו מן הקלה לחמורה שלו, ובוודאי מן הקלה קלה ולחמורה בכלל. ולמה? שהרי אותה משנה בנזיר דף למד אומרת, אדם מגלח נזירותיו על מעות שיפריש אביו. אם האבא מת והשאיר כסף עבור קורבנות נזיר, רשאי הבן לבוא ולומר שהוא מקבל נזירות על מנת שיגלח על קורבנות אביו, ואז הדין בזמן שהם סתומים ולא בזמן שהם מפורשים. רק הדין הוא שאם האבא לא פירש שהמאה שקל הזה זה לחטאת והמאה שקל הזה זה לאשם והמאה שקל הזה לעולה, אלא כל הכסף סתום, עדיין לא חילק אותו לקורבנות מסוימים, הבן יכול לבוא ולגלח על קורבנות אביו. אז אולי גם יכול אדם לבוא ולקחת כסף שאבא יפריש לחטאת ולהשתמש בזה עבור חטאת שלו כשמת אביו. תלמוד לומר הוא יפריש את המאות, הוא עדיין לא קנה, כמו בנזירות. אז זה שם, אנחנו נסביר, אבל כמו בנזירות, זה דין קיים, זה הדין. ועל זה כתוב תלמוד לומר קורבנו, פעם שלישית נאמר. הוא לא אמר לצורך נזירות, יפריש לצורך נזירות חד וחלק, רק הוא לא אמר לאיזה קורבן ספציפי בתוך הנזירות. ולכן התורה אומרת פעם שלישית בקורבן יחיד עוד פעם נאמר, כפי שמצוין, ואם כבש יביא קורבנו. למדנו מכאן גזירת הכתוב בקורבנו הוא יוצא ואין יוצא בקורבן אביו. זאת אומרת גם במעות שפריש אבא עבור חטאתו, אין הבן יכול לקחת את המעות האלה ולעשות שימוש לעצמו. יכול, ועדיין שואלת הברייתא, יכול לא יצא אפילו במעות שיפריש אפילו מן הקלה לקלה או מן החמורה לחמורה, אבל כן יצא. זאת אומרת כשהאבא יפריש מעות, גם אם זה יהיה מן הקלה לקלה וכל שכן מן הקלה לחמורה, זה אמרנו קורבנו השלישי מלמד שהתורה מייתה ואמרה קורבנו שלו ולא ממישהו אחר. אבל יוצא בקורבן שיפריש לעצמו, אדם שהלך ויפריש חטאת עבור עצמו אפילו מן החמורה לקלה, כשזה קורבן שלו והוא רוצה לעשות לו הסבה, ובמקום להביא את זה על החטא הזה של החלב הוא רוצה להביא את זה עכשיו על חילול שבת, אפילו מן החמורה לקלה, דהיינו משבת לחלב או מן הקלה לחמורה, תלמוד לומר לכן באותו חטאת יחיד אמרה התורה לא רק קורבנו, אלא התורה אומרת קורבנו, ולאחר מכן אומרת התורה על חטאתו, כתוב בפסוק, הודה אליו חטאתו אשר חטא והביא קורבנו שעירה עזים תמימה נקבה על חטאתו. למדתי מכאן, עד שיהיה לשם חטאת. זאת אומרת, צריך להפריש לשם אותו חטא. ואם עכשיו הוא רוצה לעשות לו שינוי ייעוד, אי אפשר. יכול לו יצא בקורבן עצמו בבהמה שיפריש לעצמו. אפילו מן הקלה לקלה ומן החמורה לחמורה, וכל שכן אמרנו מן הקלה לחמורה, חמורה לקלה. למה? שכן אם יפריש בהמה על החלב והביאה לדם. זאת אומרת, יפריש חטאת עבור חטא שחטא בחלב, ועכשיו הוא רוצה להביא את זה עבור חטא שחטא בדם. או על הדם והביאה לחלב, שהרי לא מעל ולא כיפר. הגמרא מיד תסביר מה זה נקרא לא מעל ולא כיפר. אבל יוצא במעות שיפריש לעצמו מן הקלה לקלה ומן החמורה לחמורה. או מן החמורה לקלה ומן הקלה לחמורה, שכן אם יפריש לעצמו מעות על החלב והביאה על הדם, על הדם והביאה על החלב, שהרי מעל וכיפר. שואל את הברייתא כך, נקדים את המאוחר, אבל זה מה שהגמרא תסביר. היה מקום לבוא ולומר שכשאדם יפריש בהמה, מכיוון שאין מעילה בבהמה, כי מעילה בקודשים יכול להיות בדבר כזה שאפשר להוציא אותו מן הקודשים, אבל בהמה תמימה ששייכת למזבח אי אפשר למעול בה. אפשר להישאל, אז זה לקח התנה, אי אפשר למעול, הכוונה אי אפשר להוציא אותה לחולים, כי קודשים תמימים לא יוצאים לחולים. גם שעכשיו אתה נהנית ואתה מעלת, אתה תתחייב קרן וחומש, אבל בבחינת להוציא את הבהמה מעמד כל מעילה, זה מוציא את הדבר מהקדש והופך אותו לחולין. בבהמה תמימה אין מעילה, דהיינו המעילה לא מוציאה אותו לחולין, כי קודשים תמימים לא ניתנים להוצאה. אז ממילא היה מקום לבוא ולומר, כיוון שלא שייך בו צד מעילה, אז ממילא אי אפשר לעשות לו הסבה, כי גם אם הוא ירצה להוציא אותו, הרי זה לא נהיה שלו, זה לא נהיה חולין. והתורה אמרה ויקריבו על חטאתו. אבל במקרה של מעות, אדם שעומדים בפניו כסף של הקדש, והוא הולך ומשתמש בכסף הזה לצורך דבר של חולין, לצורך עצמו, מה הדין? הוא מעל, ויצא מהקדש והפך להיות חולין. עכשיו עם החולין הזה אני יכול לקנות מה שאני רוצה, אני צריך לשלם קרן חומש לאשם, אבל המעות הם מעות חולין. אז היה מקום לבוא לומר שאם הוא יפריש מעות עבור חטאת, גם אם הוא יפריש עבור חטאת חלב, ועכשיו רוצה להשתמש בזה חילול שבת, הקלה לחמורה, חמורה לקלה, בוודאי קלה לקלה, חמורה לחמורה, יהיה רשאי כי הרי הוא מועל. ועל זה תלמוד לומר, עוד פעם אומרת התורה, קורבנו על חטאתו, עד שיהיה קורבנו לשם חטאו. זאת אומרת, שהתורה רוצה שגם בהפרשת המעות, איך תשתמש, רק לצורך מה שהפרשת, ולא לדבר אחר. ברור שאם הוא ילך וימעל, אז המעות יצאו לחולים וזה יועיל. אבל לכתחילה אנחנו לא מאפשרים לו לבוא ולעשות לזה הרבה בידיעתו. ולמה? אז הגמרא מזכירה את מה שאמרנו, מה הכוונה בברייתא, מה היא לא מעל ולא כיפר? תרגם הרב שמואל בר שימי, כמי דרפא פאחיקה אמר, כיוון דלא מציל מעיל. מכיוון שאי אפשר לבוא ולמעול בבהמה תמימה של הקדש, למה? כי דבר שהוא תם של הקדש לא יוצא לחולין, כי דבר תם של הקדש לא יוצא מרשות ההקדש. אז לכן כיפור אינה מלא מכפר. אז לכן גם אם הוא רוצה לקחת את הבהמה ולשים אותה על חטא אחר, כיוון שלא הועילו מעשיו, כי הרי זה לא מעילה, זה לא יוצא לחולין, אז זה גם לא הועיל לשנות אותה לכפרה אחרת. אבל הייתי אומר, אולי במעות זה שונה. הועיל וכך מסיקה הגמרא, אז גם במזיד לא מצי משני, אבל מעות כיוון די משני מעיל, במעות הרי אם הוא היה הולך ומשנה זה היה יוצא לחולין. ומייתי קורבן מעילה, נכון? ואז הוא צריך להיות כדין מועל, משלם קרן חומש ועשה מעילות. אימא בתחילה נמי מייתי, אז אולי הוא יכול מלכתחילה להסב את המעות. אם הוא עשה, זה מציאות, הוא מעל, הוציא את הכסף, הוא מעל. אבל אולי לכתחילה רשאי לעשות הסבה במעות ולהביא בזה חטאת אחרת. כמה שמלן, זה בא הפסוק ואומר, עוד פעם, יקריבו על חטאתו, ללמד, שגם במעות עצמם אינו רשאי לעשות הסבה. אומרת המשנה, מביאים מהקדש כסבה שעירה, דהיינו אדם שהקדיש הפריש כסף כדי לקנות כסבה, ועכשיו הוא רוצה להביא שעירה, הדין הוא מביאים מהקדש כסבה שעירה, הוא רשאי לקחת את הכסף שהפריש עבור הכסבה ולהביא בזה שעירה. או הוא מהקדש שעירה, אם הוא יוציא את הכסף עבור השעירה, הוא רשאי להביא כסבה. ומהקדש כסבה ושעירה, אם הוא יפריש כסף עבור כסבה או סעירה, ועכשיו לא עלינו להליכם העני, והוא רשאי להביא מן העוף, תורין ובני עונה. אז הוא מביא ביתרה, תורין ובני עונה, עכשיו ברשי, ואין לנו זמן להתעכב על הדברים, אבל ברשי לפנינו מבואר, שאת יתרת הכסף יוצא לחולין, יויין עוד כפחת בשיטה ועוד ראשוני, אבל זוהי שיטת רשי, שבעצם עליו שהוא יפריש את הכסף עבור כסבה או סעירה, זה סוג של חילול של המעות על העוף, העוף יהיה קדוש, ושאר המעות נשארים חולים. ומהקדש תורין ובני יונה, במקרה של קורבן עולה ויורד כמובן, אדם הקדיש לצורך בני יונה, והעני יותר ונהיה דל שבדלים, אז הוא רשאי להביא מזה עשירית האפר. כיצד? יפריש לקצבה או לסעירה, והעני יביא עוף. העני יותר יביא עשירית האפר, מה שקראנו דל שבדלים. וכן לכיוון ההפוך, יפריש לעשירית האפר. הוא בזמן שהוא היה צריך להביא את החטאת, היה דל שבדלים, יפריש כסף להביא עשירית האפר, בפועל העשיר. לא נהיה גביר גדול, אבל הוא כבר יכול להביא תורין או בני יונה, ולכן יביא, יוסיף על זה מעות, ויביא בזה עוף. העשיר מעבר לזה, אז יביא כסבה וסעירה, יוסיף על זה לקנות כסבה וסעירה. שואלת הגמרא מינן, אמילי, מאיפה הבאנו את הדינים האלה של המשנה? דתנו רבנן, נאמר לנו גימל פעמים, מחטאתו, מחטאתו, על חטאתו. בעשיר אומרת התורה, מחטאתו, בעני אומרת התורה, מחטאתו, ובדל שבדלים אומרת התורה, על חטאתו. למדנו מכך, מה תלמוד לומר? מה המסר במטבע לשון הזה בפסוק? מניין אתה אומר שמביאים מהקדש כסבה, סעירה, ומהקדש של סעירה כסבה. מאיפה לקחת שאפשר באמת לעשות הסבה, להניח את הכסף עבור כסבה ובסוף לקנות בזה סעירה? ומהקדש כסבה וסעירה והעני תורים ובני עונה, ומהקדש תורים ובני עונה והעני עשירית האפה. כיצד? הפריש לכסבה וסעירה והעני יביא עוף, העני יביא עשירית האפה. כמו כן הפריש עשירית האפה והעשיר יביא עוף, העשיר יביא כסבה או סעירה. הפריש כסבה או סעירה, עד עכשיו דיברנו על מעות, מה קורה אם הוא הפריש בפועל בהמה כסבה או סעירה? ונסתעבו, נפל באמום, ובינתיים הוא העני, ועליבא דאמת עכשיו הוא יכול להביא מתורים. אם רצה יביא בדמי עוף, אבל הפריש עוף ונסתעב. אם הוא יפריש עוף, והעוף הזה עכשיו נהיה בעל מום, כי עוף, זאת אומרת מחוסר עבר, כי בעל מום לא פופל בעוף, אבל הוא נהיה מחוסר עבר, לא יביא בדמיו עשירית היפה. למה? שאין לעוף פדיון, פדיה יש בבהמה, בעוף לא מצאנו פדיון. אתה לא יכול לבדות אותו עכשיו כשהוא מחוסר עבר ולהביא בזה עשירית היפה. לכך נאמר מחטאתו על חטאתו, נקודה, והגמרא תבאר. הביאור נמצא ברשי למעלה, בקצרה, רשי אומר בצד שמאל, מחטאתו על חטאתו. בקורבן עולה ויורד כתיב גבי כסבה וסעירה, מחטאתו, דמשמע, מקצת מחטאתו, כלומר, אם העני, יביא עוף במקצת דמים הללו. וגבי עוף כתיב, מחטאתו, דמשמע, אם העני, יביא במקצת מעוף, דהיינו עשירית היפה. גבי עשירית היפה כתיב, על חטאתו, דמשמע, אם העשיר יוסיף על הדמים הללו, ויביא עוף. ואם ישיר יותר, יוסיף על הדמים ויביא בהמה. אומרת הגמרא, ואי צריך למכתב מחטאתו גבי כסבה וסעירה, ואי צריך למכתב גבי עוף. ולא יכלתי להסתפק באחד מהם בלבד, ולמה? דיקטיב רק גבי הקדש כסבה או סעירה. הווה אמינא גבי, הווה אמינא, יפריש כסבה. כי מעני מהלין מעות, נחללינון על עוף, דניתי עוף. זאת אומרת, היה מקום, אם היה כתוב רק לגבי כסבה, אז הייתי אומר כן, במקרה כזה שאדם יקדיש כסבה, ועכשיו המצב הפיננסי שלו ירד, והוא נעשה עני, אז אפשר מהמעות האלה, וזה על השופו, נחללינן על עוף, מזה מוכרחים לרשי, אבל בכל אופן, נחללינן על עוף, ניקח את החלק ששייך לעוף, והשאר יישאר לנו חולים. למה? דקסבה ועוף תרווי ומיני דמים לינו, כשניהם זה אותו סוג קורבן, זה קורבן שבא עם זריקת הדם. אבל עצירית האפה דלב מיני דמים לינו, היא לא כתיב קרא מחטאתו גבי אוף, הווה אמינא כי מפריש מעות לקינו, ומעני לא מייתי שרית היפה דלאו מיני דמימו, אלא מייתי השרית היפה מן ביתי, והלין מעות דאפרי שיפלו לנדבה, כדין מותר חטאת. הדהכי, הדר כתיב קרא מחטאתו גבי אוף, למימר דהקדש דאוף, נמי מייתי עשירית היפה. זאת אומרת, הוא יכול לקחת מדמי העוף ולהביא בזה מנחה, אפילו שזה לא מיני דמים. יש פה איזה הערה בפשט. הגמרא באה ואומרת פה שבמקרה כזה שהוא היה מביא את אותם הפריש מעות לקינו, אז הוא לא יכול לבוא ולקחת את זה לעוף, אלא מה הוא יעשה? ייקח כסף אחר, יביא בזה עשירית היפה, ואת העוף ייפור בתור מותר חטאת. אז שישאר כבר עם העופות שלך. יש בזה הרבה מה לומר. אנחנו רק נדבר על העיקרון של הדברים, שיש מקום לחקור, וזה יכול ללוות אותנו כל הזמן בסוגיה גם אחרי, אבל אנחנו לא עושים לזה. מה ההגדרה שהתורה באה ואומרת בקורבן עולה ויורד? האם התורה באה ואומרת קורבן עולה ויורד? זה סוג פריבילגיה. אדם שהוא עשיר שיביא מן הבהמה, ואדם עני, חפה עליו התורה ואמרה לו, יש לך אפשרות להביא גם מהעוף. אם אתה תביא מבהמה, זה הטוב מכל. רק אם קשה לך, אז יש לך אפשרות. אתה בא בפני מי שבאים, עושים לך הצהרת הון, ואומרים לך, ממה אתה יכול להביא? אבל הראוי זה להביא בהמה, או לא. התורה באה ואומרת, בקורבן עולה ויורד, שהקורבן של העשיר זה מן הבהמה, והקורבן של העני זה מהעוף. ובמידה ואתה עכשיו במעמד של עני, אתה לא רשאי להביא מן הבהמה. שהוא למד, להתרוג וכו'. אולי יש פה דין של הפסוק, ואז פשוט מה שהגמרא אומרת, בא הגמרא ואומרת, עכשיו הוא דל שבדלים, הוא לא יכול להביא עוף. אז מה הוא יישאר? יישאר עם זה שהוא צריך להביא מהבית עשירית היפה, נו מה לעשות? אבל אי אפשר, הייתי חושב, היה מקום לטעות ולומר. והפסוק ואומר, מחטאתו מגלה לנו עטרה, לא. אלא בעצם הוא רשאי להוציא מתוך העוף את דמי עשירית היפה, להביא כפי דינו, והיתרה יהיה לחולין. כאן באות א', בהגאות הבך הוא משלים. והיא צריך למכתב על חטאתו גבי עשירית היפה, ואחי כמה. כי מפריש לעשירית היפה. והדמייתי, ועד שהוא הביא את זה, השאיר, נוסיף עליהם ונייתי עוף. השאיר יותר, נוסיף עליהם ונייתי כסבא ופעירה. אי ומייתה מה? כתיב על חטאתו גבי עשירית היפה, שואלת הברייתא הרגע. אז למה זה מופיע לא אצל עוף? למה דווקא אצל העשירית היפה? היכלת גם לכתוב אצל אני שמביא אוף על חטאתו, שאם עכשיו הוא מעשיר אז הוא צריך להביא בהמה. עונה הגמרא, היא כתב על חטאתו גבי אוף, הווה אמינא כי מפריש מעות לקינו והעשיר הוא דמוסיף עליהם ומייתי כסבא ופעירה דתרווה מיני דמים לנו. אז אפשר באותו כסף להוסיף על ועל זה להביא כסבא. אבל הפריש מעות לעשירית היפה שזה ממך והעשיר, אם לא העשיר טוב עניתי אוף, ואם העשיר טובה נייתי כסבא או שעירה, אבל והלין מעות דאפריש יפלו לנדבה כדין מותר חטאת. למה? כי זה לא מאותו המין, זה דבר שמיני דמים וזה דבר שבא כמנחה, אין בו צד של דם. האח הכתיב קרא בהדין חטאת בעשירות ודלות מחטאתו, וגבי דלי דלות על חטאתו, למדרש כדי אמרינן, כדי לומר את כל הדרשות שאמרנו, ובעזרת השם אמר רבי לזר אמר רבו אישיה מטמא מקדש עשיר שיפריש כן לכבשתו. יש פה אדם שנכנס למקדש שהוא טמא, ובמקום להביא כמו עשיר כסבא הוא יפריש תורים או בני עונה, והני ועכשיו בפועל שהוא בא לשלם את הקורבן באמת מצבו שהוא צריך להביא תורים ובני עונה. הדין הועיל ונדחה יידחה, ובעזרת השם הדברים יתבררו.